שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף כף א' במסכת עבודה זרה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בסוף כף עמוד ב', והיום בעזרת השם נלמד דף החצי ונסיים את הפרק, לכן השיעור יהיה ארוך מהרגיל, 17 דקות. בדף הקודם התחלנו לדבר על אחד מהביטויים של האיסור לא תכונם, וזה שאסור לתת לגויים חנייה בארץ. האיסור העיקרי בדין הזה זה לא למכור לגויים קרקעות או סודות בארץ ישראל. אתמול דיברנו על הרחבה של האיסור, שגם אסור למכור להם צמחים מחוברים לקרקע, ראינו מחלוקת אם זה מדאורייתא או מדרבנן. בכל אופן היום נחזור לאיסור העיקרי, וזה האיסור של מכירת שדות ובתים בארץ ישראל. עכשיו ברור שבשביל שזה יהיה אסור מהתורה צריך שני תנאים. תנאי אחד זה שזה מכירה ולא השכרה או השאלה למשל. תנאי שני זה שזה בארץ ישראל, כלומר בשטח שמוגדר כקדוש בקדושת ארץ ישראל. אז זה האיסור מהתורה, שוב מכירה ובארץ ישראל. אבל כיוון שמדובר באיסור חמור שיכולות להיות לו גם השלכות מאוד משמעותיות על עם ישראל כאן בעולם הזה, באו חזל והרחיבו את האיסור הזה גם להשכרה וגם לחוץ לארץ, והנושא שלנו בחצי הראשון של השיעור זה לראות עד כמה חזל באמת הרחיבו. אז בעניין הזה יש מחלוקת במשנה שלנו בין רבי מאיר לרבי יוסי. לפני שנראה את המחלוקת עצמה נקדים כמה עקרונות. עיקרון אחד זה שהאיסור במכירת שדות חמור יותר מהאיסור במכירת בתים, והגמרא מסבירה למה, כי כשמוכרים שדה מעבר לאיסור שלא תכונם גם מפקיעים את השדה מחובת מעשרות, לעומת זאת כשמוכרים בית לגוי המהפך כאן פחות דרמטי, לא מפקים את הבית משום הלכה, ואומנם עכשיו לא יצטרכו לשים מזוזה בבית, אבל זה לא שפקע דין מזוזה מהבית, כי החובה אף פעם לא הייתה על הבית, אלא על מי שגר בבית. אז זה עיקרון אחד, שמכירת שדה חמורה ממכירת בית, ולפי זה גם בהרחבה של חזל להשכרה, בשביל שאנשים לא יגיעו למכירה, אפשר לומר שהשכרת שדה חמורה מהשכרת בית. ואז יוצא שיש לנו ארבעה סוגים של מקרים. הכי חמור זה מכירת שדה, אחר כך מכירת בית, אחר כך השכרת שדה, והכי קל זה השכרת בית. אז שוב, כדאי לזכור את זה, הכי חמור זה מכירת שדה, והכי קל זה השכרת בית. עד כאן העיקרון הראשון. עיקרון נוסף זה שגם כשחזל מרחיבים את הדין, הם לא יגזרו גזרה על גזרה, בהמשך נראה דוגמה לזה. עיקרון שלישי זה שיש כאן דירוג של ארץ ישראל, אחרי זה סוריה ואחרי זה חוץ לארץ. סוריה זה אזור של ארם צובה, זה נמצא בצפון סוריה של היום. מה מיוחד בסוריה? זה אזור שכתוב בשמואל ב' בפרק ח' שדוד המלך כבש את זה, והוא לא כבש את זה על פי אורים ותומים או על פי נבואה, אלא הוא כבש את זה על דעת עצמו, לכן לפי רש"י זה מוגדר ככיבוש יחיד. ויש מחלוקת תנאים שעוד מעט נראה אותה, האם כיבוש יחיד נחשב כיבוש או לא. אם זה נחשב כיבוש, הסוריה נחשבת כארץ ישראל, וגם שם היא אסור מהתורה למכור שדות או בתים לגויים. אם כיבוש יחיד לא נחשב כיבוש, אז מהתורה מותר למכור שדות או בתים לגויים בסוריה, אבל מדרבנן, בכל זאת יש הבדל בין סוריה לסתם חוץ לארץ, כי סוף סוף, כנראה בתודעה של האנשים, סוריה הייתה חלק מארץ ישראל, היא הייתה קרובה לארץ ישראל, ולכן, כמו שעוד מעט נראה, אנחנו מחמירים בסוריה יותר מבחוץ לארץ. זה עד כאן ההקדמות, נחזור על זה שוב, מכירת שדות חמורה ממכירת בתים, חזל לא גוזרים גזרה על גזרה, וסוריה ודאי שזה חמור יותר מחוץ לארץ, או שזה ממש מהתורה כי כיבוש יחיד שמי כיבוש, או שזה רק מדרבנן כי כיבוש יחיד לאו שמי כיבוש. ועכשיו אחרי הקדמות האלו ניגש למשנה עצמה. כאמור במשנה זה מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יוסי, נזכור שרבי מאיר המחמיר ורבי יוסי מקל, והמחלוקת כאמור היא עד כמה חזל הרחיבו את האיסור למכור שדות ובתים בארץ ישראל, כשיש שני סוגים של הרחבות, הרחבה במקום, כלומר לסוריה ולחוץ לארץ, והרחבה בסוג הפעולה, כלומר לא רק המכירה אלא גם השכרה. עכשיו בשביל לסדר את זה בראש, נלמד את השיטות לפי סדר המקומות, לא לפי סדר השיטות, לכן נלמד על ארץ ישראל, אחרי זה חוץ לארץ ובסוף על מקרה הביניים שזה סוריה. אז אנחנו מתחילים בארץ ישראל. לגבי ארץ ישראל ברור לפי כולם שלמכור שדה או בית בארץ ישראל זה איסור תורה, בזה אין מחלוקת. המחלוקת היא עד כמה חזל הרחיבו בתוך ארץ ישראל גם לאיסור השכרה. רבי מאיר אומר שאסרו השכרה גם בשדות וגם בבתים, ורבי יוסי אומר שאסרו רק בשדות אבל לא בבתים, ובזה הוא מיישם את מה שאמרנו בהקדמה ששדות יותר חמורים מבתים. זה לגבי ארץ ישראל, שוב לפי רבי מאיר הכל אסור, לפי רבי יוסי הכל אסור חוץ מהשכרת בתים בארץ ישראל. המקום הבא שנדבר עליו זה כאמור המקום הקיצוני לכולה, כלומר חוץ לארץ. כאן ברור שמהתורה אין שום איסור, והשאלה היא האם חזל גזרו כאן בכלל או שלא גזרו. לפי רבי יוסי חזל לא גזרו בכלל בחוץ לארץ, לפי רבי מאיר הם גזרו אבל רק במקרה הכי קיצוני, כלומר במכירת שדות בחוץ לארץ. כלומר הם לא גזרו לא במכירת בתים בחוץ לארץ, כי כאמור בתים זה יותר קל משדות, והם גם לא גזרו על השכרה בשום מקרה, אלא שוב רק על מכירת שדות בחוץ לארץ. זה היה לגבי ארץ ישראל וחוץ לארץ, עד כאן פשוט, הבעיה שלנו מתחילה עם סוריה. לגבי סוריה, דעת רבי יוסי מובנת. רבי יוסי סובר שסוריה זה לא כמו ארץ ישראל, כי כיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, ממילא עקרונית זה כמו חוץ לארץ, אבל חזל החמירו קצת יותר, אז אומר רבי יוסי, הם החמירו רק במקרה הכי חמור, כלומר, מכירה של שדות בסוריה, והם לא אסרו לא השכרה וגם לא מכירה או השכרה של בתים. זה דעת רבי יוסי, זה בדיוק מה שרבי מאיר אמר מקודם לגבי חוץ לארץ. דעת רבי מאיר בסוריה קצת יותר מסובכת. גם רבי מאיר מסכים שהחמירו יותר בשדות מאשר בבתים, ואומר שהדין הוא שבבתים אסרו רק מכירה ולא השכרה, ובשדות החמירו ואסרו גם מכירה וגם השכרה. עכשיו, בהווה מן הגמרא מבינה שגם רבי מאיר מסכים שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, ממילא כל איסור שיש לנו בסוריה זה רק זרה דרבנן, אבל לפי זה דעת רבי מאיר לא מובנת. איך אפשר לאסור בשדות גם מחירה וגם השכרה? הרי למה אוסרים מחירה? בשביל שלא ימכרו בארץ ישראל. אז למה אוסרים השכרה? בשביל שלא יזכירו בארץ ישראל. אבל הרי כמו שאמרנו מקודם, כל האיסור להזכיר בארץ ישראל זה עצמו גזרה דרבנן. ממילא אם אוסרים השכרה גם בסוריה זה גזרה על גזרה. ואמרנו מקודם שחזל לא גוזרים גזרה על גזרה. זאת הקושייה על שיטת רבי מאיר. עונה הגמרא, ההנחה שלנו לא נכונה. רבי מאיר לא סובר שכיבוש יחיד לאו שמי כיבוש, אלא כיבוש יחיד שמי כיבוש. וממילא לפי זה, כשרבי מאיר אוסר מכירה של שדות ובתים בסוריה, זה לא גזרה עטו ארץ ישראל, אלא זה איסור עצמי, זה אסור מהתורה, כי כיבוש יחיד כן שמי כיבוש. ממילא, כיוון שמכירה אסורה מהתורה בסוריה, חזל יכולים לגזור שאסור גם להזכיר, אבל הם עשו את זה רק בשדות ולא בבתים, כי כאמור מחמירים בשדות יותר מבתים. אז לסיכום החלק הזה, בארץ ישראל לפי כולם הכל אסור, חוץ מרבי יוסי שמקל בהשכרת בתים, בחוץ לארץ הכל מותר, חוץ מרבי מאיר שמחמיר במכירת שדות, בסוריה רבי יוסי סובר שעקרונית זה כמו חול והם רק החמירו במכירת שדות, רבי מאיר סובר שעקרונית זה כמו ארץ ישראל והם רק הקלו בהשכרת בתים. אז סיימנו לבאר את המחלוקת, הגענו בזה לשורה השביעית לפני סוף עמוד א', ועכשיו עוד שלוש הערות על המחלוקת, ואז נעבור לסוגיה הבאה. הערה אחת, אומר רב יהודה בשם שמואל שהלכה כרבי יוסי, כלומר כמו הדעה המקלה. הערה שנייה, אומר רב יוסף, גם במקומות שמותר להזכיר או למכור בתים, אסור למוכר ליצור מצב שיש שכונה של גויים, כלומר שלושה בתים של גויים, אבל האיסור הזה של יצירת שכונה זה רק אם המוכר היהודי גורם לזה באופן ישיר, אבל מותר ליהודי למכור לגוי אחד שלושה בתים, גם אם יש סיכוי טוב שהגוי הזה ימכור שני בתים לגויים אחרים, ואז תיווצר שכונה, זה כבר בעקיפין, וזה לא עניינו של המוכר הראשון. זה היה דיון שני, דיון שלישי ואחרון על הסוגיה הזאת, למרות שלפני רגע אמרנו שפוסקים כרבי יוסי, כלומר כדעה מקלה, מהמשנה שלנו יוצא שהיא סתמה דווקא כרבי מאיר. איפה רואים את זה? בהמשך המשנה כתוב שגם במקום שמותר להזכיר בתים, אסור להזכיר אותם בשביל בית עירה, כי אנחנו לא רוצים שהגוי ישים פסל בבית שלנו. עכשיו, מזה שהמשנה אמרה גם במקומות שמותר להזכיר בתים, משמע שהיא סוברת שיש מקומות שאסור להזכיר בהם בתים. והרי לפי רבי יוסי, בכל מקום מותר להזכיר בתים, אפילו בארץ ישראל. אלא כנראה שהמשנה בסתם הכירה רבי מאיר שבאמת בארץ ישראל אסור להזכיר בתים ורק בסוריה ובחוץ לארץ מותר. אז אלו היו שלוש הערות על הסוגיה של מכירת והשכרת בתים וסודות בארץ ישראל, סוריה וחוץ לארץ. ובזה הגענו לשורה השנייה בעמוד ב' ואנחנו עוברים לסוגיה השנייה של היום. הסוגיה הזאת עוסקת במשפט האחרון במשנה, שם המשנה עוסקת באיסור שאין לו קשר מהותי לכל האיסורים שדיברנו עליהם בפרק, אבל כיוון שיש לזה קשר טכני, כלומר גם הדין הזה עוסק באיסור השכרה לגויים, אז המשנה הביאה את זה כאן. באיזה איסור מדובר? אומרת המשנה שאסור לבעל מרחץ להשכיר את המרחץ לגוי. למה? כי מן הסתם הגוי הזה יעבוד במרחץ בשבת, והרי כולם יודעים שבית המרחץ הזה שייך ליהודי, אז כל מי שיראה לא יחשוב שהיהודי פשוט השכיר את המרחץ לגוי, אלא הוא יחשוב שהוא שוכר את הגוי שיעבוד בשבילו בשבת, וזה הרי אסור. אז בגלל איסור מרית עין, חזל אסרו להזכיר בית מרחץ לגוי. זה הדין במשנה, וגמרא מביאה ברייתא שאומרת את זה בשם רשב"ג. עכשיו, הגמרא מדייקת, אמרנו שאסור להזכיר לגוי בית מרחץ. אז אם נדייק שזה דווקא גוי ודווקא בית מרחץ, אז יוצא שלקוטי מותר להזכיר בית מרחץ, וגם לגוי דווקא בית מרחץ אסור, אבל שדה מותר. אז זה שני דיוקים, ועכשיו נדבר על כל אחד מהם. אז הדיוק הראשון, כאמור, זה שלקוטי מותר להזכיר גם בית מרחץ, מה הסברה? כי קוטים כן היו שומרים שבת, אז אין חשש שהוא יעבוד בשבת, ואומנם הם לא האמינו בתורה שבעל פה, אז יש חשש שהוא יעבוד בחול המועד, אבל כאן הרי מדובר בבית מרחץ, וגם ליהודים מותר להפעיל את בית המרחץ בחול המועד, כי זה צורך המועד. אז ממילא לקוטים בבית המרחץ אין שום חשש, זה היה הדיוק הראשון. הדיוק השני אמרנו שזה דווקא גוי במרחץ, אבל גוי בשדה מותר. למה זה מותר? כי גם אם אנשים יראו אותו עובד בשדה שלי בשבת והם יחשבו שהוא עובד בשבילי, עדיין יכול להיות שהם יחשבו שהוא לא שכיר שלי, אלא הוא אריס שלי. אריס הכוונה שהוא לא מקבל משכורת לפי הזמן שהוא עובד, אלא הוא מקבל אחוז מסוים מהיבול. אז כיוון שככל שהוא עובד יותר הוא מרוויח יותר, אז אם הוא עובד בשבת הוא עושה את זה לטובתו, לא לטובתי, אז מותר לו לעשות את זה, אפילו שבעקיפין גם אני היהודי מרוויח מזה. בכל אופן, בהנחה שאנשים יחשבו שהוא אריס, אז אין כאן בעיה של מריטיין, ולכן מותר להזכיר שדות לגויים. זה היה הדיוק השני. אז בינתיים דיברנו על גוי במרחץ וגוי בשדה, במרחץ אסור, בשדה מותר. דיברנו על קוטי במרחץ שמותר, אבל עוד לא דיברנו על קוטי בשדה. מה הדין של קוטי בשדה? כאמור, אין חשש שהוא יעבוד בשבת, אבל עדיין יש חשש שהוא יעבוד בכל המועד. אז האם אסור להזכיר לקוטי שדה בגלל הבעיה של מרית עין? לכאורה, התשובה אמורה להיות שמותר, כי הרי כמו שמותר להזכיר לגוי, כי אנחנו אומרים שאין בעיה של מרית עין, כי אנשים יחשבו שהוא אריס, אז אותו דבר אצל קוטי, אנשים יחשבו שהוא אריס. לכן זה מאוד מפתיע ששלוש שורות לפני סוף עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא של רבי שמעון בן אלעזר, שהוא אומר שלגוי מותר להזכיר שדה, אבל לקוטי אסור להזכיר שדה. וזה כאמור לא מובן, כי הרי למה לחלק בין קוטי לגוי בשני אנשים יחשבו שהם אריסים. לכן מסבירה הגמרא שבאמת רבי שמעון בן אלעזר סובר שהאריסות זה לא סיבה להתיר. כלומר, העובדה שאולי אנשים יחשבו שהוא אריס, זה עדיין לא פותר את בעיית המרית עין, כי הם יכולים גם לחשוב שהוא שכיר, ואז כן יש בעיה של מרית עין, לכן זה לא סיבה להתיר. אז למה בכל זאת רבי שמעון בן אלעזר מתיר להזכיר לגוי ולא מתיר להזכיר לקוטי? מסבירה הגמרא שמדובר שהיהודי אומר בפירוש לסוחר, אל תעבוד בשבת ובכל המועד. וכאן יש הבדל גדול בין גויים לקוטים. כשיהודי אומר לגוי, אל תעבוד בשבת ובכל המועד, הגוי מבין שזה משהו דתי של היהודים והוא מקשיב ולא עובד, לכן אין שום סיבה לאסור, כי הוא לא יעבוד בשבת וכל המועד. אבל כשיהודי אומר לקוטי אל תעבוד בכל המועד, אז הקוטי אומר לעצמו, הרי גם אני דתי, גם אני שומר שבת, סבא שלי היה רב, הוא לא יגיד לי מה צריך לעשות בדת, אני יודע שמותר לעבוד בכל המועד, והוא לא יקשיב ליהודי והוא כן יעבוד בכל המועד, ולכן לגוי מותר להזכיר ולקוטי מסור, כי הם יעבדו בכל המועד ואז תהיה בעיה של מרית עין. זה היה הסבר על דעת רבי אלעזר ברבי שמעון שלגוי מותר ולקוטי אסור. עכשיו לסיום שואלת הגמרא, למה אנחנו עכשיו שאצל קוטים הבעיה היחידה זה המרית עין? הרי יש פה עוד בעיה. בהנחה שקוטים הם גרי אמת ובאמת אסור להם לעבוד בכל המועד, אז יהודי שנותן להם שדה עובר על לפני עבר לא תיתן מכשול. עונה הגמרא נכון, באמת יש פה שתי בעיות, רבי שמעון בן אלעזר התייחס רק לאחת מהן. ובזה הגענו לשורה התשיעית בעמוד א', סיימנו עם הנושא של מרית עין בהזכרת שדה או מרחץ לגוי או קוטי. ועכשיו, מכאן ועד סוף הפרק, נראה סוגיה אחת קצרה נוספת שמובאת פה רק בדרך אגב. כיוון שאמרנו מקודם שלאריס גוי מותר לעבוד בשדה של יהודי, אפילו שהיהודי מרוויח מזה, כיוון שאריס לא עושה את זה בשביל היהודי, אלא עושה את זה בשביל עצמו, אז הגמרא מביאה נושא נוסף שגם שם יש גוי שעובד בשבת ויהודי מרוויח מזה בעקיפין, ונראה מתי זה מותר ומתי זה אסור. הנושא הזה זה שותפים. עכשיו, הגמרא מתחילה את הסוגיה עם סיפור על הנו מוריקאי, ואחר כך רבינה מביא ברייטה, אנחנו נתחיל עם הברייטה ורק אז נראה את הסיפור. אז הנושא שלנו זה מה קורה כשיש שני שותפים, אחד יהודי ואחד גוי, והם רוצים לעבוד כל ימות השבוע, אז הם אומרים שהגוי יעבוד בשבת והיהודי ביום ראשון, וככה זה מתקזז. אז מתי זה מותר ומתי זה אסור? העיקרון הוא, כמו שאמרנו מקודם, אסור לגוי לעבוד בשבילי בשבת, אבל מותר לו לעבוד בשביל עצמו, גם אם בעקיפין, גם אני מרוויח מזה. אז ממילא אומרת הברייטה כך. אם עוד לפני שהם נהיו שותפים הם עשו תנאי בשותפות שבשבת רק הגוי עובד וביום ראשון רק היהודי עובד, במצב כזה אומרת הברייתא שזה מותר. למה? כי היהודי מנותק לגמרי מעבודה של הגוי בשבת, והגוי מנותק מעבודה של היהודי ביום ראשון, אלא כל אחד מהם עובד בימים האלו בשביל עצמו, זה כאילו לא חלק מהשותפות, ולכן בזה אין איסור. עכשיו נשים לב שגם כאן יש חידוש, כי סוף סוף, אם הגוי לא היה עובד בשבת, אז היהודי לא היה עובד ביום ראשון, והם לא היו עושים את השותפות הזאת. אז יוצא שהיהודי מרוויח את עצם השותפות מזה שהגוי עובד בשבת. אבל כיוון שזה רק רווח עקיף, והעבודה עצמה של שבת הולכת רק לגוי, אז כמו שאמרנו באריס, שכיוון שהגוי עובד בשביל עצמו, אפילו שהיהודי מרוויח מזה עקיפין, זה עדיין מותר. זה המקרה הראשון. אבל הברייתא מביאה עוד שני מקרים שבהם זה אסור. בשני המקרים מדובר שהם לא עשו תנאי כזה לפני השותפות, אלא הם עשו את החלוקה הזאת אחרי שהם כבר נהיו שותפים. המקרה השני הוא שמתישהו אחרי שהם עשו את השותפות ביניהם, הם עשו תנאי ביניהם שהגוי עובד בשבת והיהודי ביום ראשון. המקרה השלישי הוא זה שהם עשו חשבון. כלומר, במהלך עבודה הם לא אמרו במפורש שהוא בשבת והוא בחול, אבל כשהם חילקו את הפירות ביניהם אז הם בדקו כמה כל אחד מהם עבד, והם קיזזו את הימים, והם דאגו שזה יהיה שווה. בשני המקרים האלו אומרת הברייתא שזה אסור. למה זה אסור? כי באמת עקרונית כל אחד מהם אמור לעבוד כל ימות השבוע. אלא שכאילו היהודי אומר לגוי, בין אם הוא אומר את זה לפני או במהלך העבודה, בין אם הוא רק אומר את זה למפרע כשהם עושים את החשבון, בוא אתה תחליף אותי בשבת ואני אחליף אותך ביום ראשון. אז כיוון שבעצם הגוי עובד בשביל היהודי בשבת, אז היהודי מרוויח מעבודה של שבת ולכן זה אסור. אז זאת הברייתא, ונשים לב שהברייתא דיברה רק על מצבים שבהם הם אמרו במפורש את מה שהם רוצים. כלומר, המצב שבו מותר זה כשהם אמרו במפורש שהם לא שותפים לשבת ויום ראשון, והמצבים שאסור זה כשכביכול היהודי אמר לגוי במפורש, אתה תעבוד בשבילי בשבת ואני בשבילך ביום ראשון. אז ממילא שואלת הגמרא ארבע שורות לפני סוף הפרק, מה יקרה במקרה ביניים, כלומר במקרה של סתמה, כלומר שהם פשוט לא אמרו כלום. מצד אחד הם לא יתנו מראש שהם לא שותפים בשבת, אבל מצד שני הם גם לא אמרו שום דבר שממנו יוצא שהגוי עובד בשביל היהודי והיהודי בשביל הגוי. אז האם זה מותר או אסור? מהברייתא עצמה אי אפשר לדעת, כי הברייתא דיברה רק על המקרים הקיצוניים, אז לא נוכל לדייק למקרה הביניים, וממילא הגמרא לא מביאה תשובה על השאלה הזאת. בכל אופן עד כאן הברייתא והדיון עליה, ואחרי שהבנו את זה נוכל לגשת לסיפור בשורה התשיעית בכ"ב עמוד א'. היו שני מוריקאי, כלומר זורי קרקום שעשו שותפות, אחד גוי ואחד יהודי, שהם עשו כמו שתיארנו, שהגוי עבד בשבת והיהודי ביום ראשון, והוא בא לרבה לשאול האם זה מותר או אסור, ורבה אמר לו שזה מותר, ואז רבינה הקשה עליו מהברייתא שעכשיו למדנו שזה לכאורה מותר רק שהם עשו תנאי מראש, וכשרבה שמע את זה אז הוא התבייש שהוא טעה בדין, אבל בסוף התברר בדיעבד שבאמת רבה צדק, כי היה מדובר שאותם זורים עשו תנאי מראש. זאת גרסה ראשונה לסיפור, אבל רב גביע אמר שהסיפור באמת היה אחרת. לא מדובר כאן שמסו תנאי על שבת ועל יום ראשון, אלא מדובר שמסו תנאי על שלושת השנים הראשונות של אורלה ועל שלושת השנים שאחר כך. כלומר, שהגוי יעבוד בשדה שלוש שנים והוא יקבל את הפירות של אורלה ויוכל אותם, ואחר כך היהודי יעבוד שלוש שנים והוא יוכל את הפירות, ובהמשך הם יחלקו שווה בשווה. זה היה הסיפור לפי רב גביע, ועל זה רב אמר שמותר, ובאמת אין כאן שום סיבה לאסור, כי הרי מותר גם ליהודי לעבוד בפירות אורלה, אז אין כאן איזושהי מלאכה אסורה שהיהודי מרוויח עליה שכר, ואז לפי הגרסה הזאת, רבינה לא הקשה על רבה מהברייתא, אלא הוא דווקא בא לחזק אותו. למה צריך חיזוק מהברייתא? כי אמנם אין כאן בעיה של הנאה ממלאכה אסורה, אבל בכל זאת הרי הפירות אורלה אסורים בהנאה, ויש כאן איזושהי הנאה עקיפה ליהודי מהפירות אורלה. כי בזה שהגוי אוכל שלוש שנים ראשונות את הפירות, היהודי יכול לאכול את שלושת השנים אחר כך. אז לכאורה היה מקום לאסור, לכן בא רבינה וחיזק את היתר מהמקרה שבו גוי ויהודי עשו את התנאי עוד לפני השותפות על שבת ויום ראשון. שהרי גם שם, אפילו שהשבת לגמרי של הגוי ויום ראשון לגמרי של היהודי, עדיין, כמו שאמרנו מקודם, היהודי מרוויח בעקיפין מזה שהגוי עובד בשבת, כי הרי אם הגוי לא יעבוד בשבת, היהודי לא יוכל לעבוד ביום ראשון. אז כמו ששם זה מותר למרות אותה הנאה עקיפה, גם כאן באורלה זה מותר למרות אותה הנאה עקיפה. אז בזה חיזק רבינה את היתר של רבה, ולפי הגרסה הזאת צריך לומר שרבה לא התבייש כי רבינה לא דחה אותו אלא חיזק אותו. ובזה ברוך השם סיימנו את הפרק הראשון, הדרן הלך לפני ידיהן, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו באיסור של לא תכונם, אמרנו שמהתורה אסור רק למכור שדות ובתים בארץ ישראל, אבל ראינו שחזל הרחיבו את זה ויש מחלוקת עד כמה הרחיבו. לגבי השכרה בארץ ישראל, רבי מאיר אסר גם בשדות וגם בבתים, רבי יוסי אסר רק בשדות ולא בבתים. לגבי חוץ לארץ, רבי יוסי אמר שלא גזרו בכלל ורבי מאיר אמר שגזרו על מכירת שדות בחוץ לארץ. לגבי סוריה, רבי יוסי אסר רק במכירת שדות ורבי מאיר אסר גם במכירת בתים וגם במכירת שדות ובהשכרת שדות. על זה שאלה הגמרא לכאורה השכרת שדות בסוריה זה גזרה על גזרה, וענתה הגמרא שלפי רבי מאיר כיבוש יחיד שמי כיבוש, ומכירת בתים ושדות בסוריה זה אסור מהתורה, ממילא השכרת שדות בסוריה זה גזרה אחת ולא גזרה על גזרה. הסוגיה הבאה הייתה מרית עין, אמרנו שאסור להזכיר מרחץ לגוי, כי כל מי שראה יחשוב שהיהודי סוחר את הגוי שיעבוד לו במרחץ, אבל מכאן דייקנו שלקוטי מותר כי הוא לא עובד בשבת, ולגוי מותר להזכיר שדה, כי גם אם יראו אותו עובד, יחשבו שהוא אריס ולא שכיר. ורבי שמעון בן אלעזר אמר שלגוי מותר, אבל לא כי יחשבו שהוא אריס, אלא פשוט כי הוא לא יעבוד בשבת. לעומת זאת לקוטי אסור להזכיר שדה, כי הוא יעבוד בכל המועד, והוא לא יציית ליהודי שיאמר לו לא לעבוד. זאת הייתה הסוגיה השנייה, וכיוון שהזכרנו אריס גוי, עברנו לסוגיה השלישית, וזה מתי מותר לשותפים, גוי ויהודי, לעבוד כך שהגוי עובד בשבת והיהודי ביום ראשון. הברייתא אמרה שאם הם יתנו מראש שבת של הגוי ויום ראשון של היהודי זה מותר, אבל אם הם אמרו את זה רק במהלך השותפות, או כשהם עשו את החשבון שהיהודי עובד ביום ראשון ובתמורה לזה הגוי בשבת, אז זה אסור, כי זה נחשב שהגוי עובד בשביל היהודי. הגמרא התלבטה מה לעשות במקרה הביניים, כלומר שהם לא אמרו לא לפני השותפות ולא במהלך השותפות, ועל זה הגמרא לא ענתה. בהקשר הזה ראינו סיפור שרבה התיר לשותפים לפי גרסה אחת, זה המקרה שדיברנו עליו עכשיו, שבת וראשון, שם זה היה מותר כי מתנו מראש. לפי גרסה אחרת, מדובר שהם חילקו ביניהם את שנות האורלה והשנים שאחר כך, שם מבחינת העבודה ברור שזה מותר, ומבחינת ההנאה מהאורלה, רבינה הביא את הברייתא בשביל לחזק את רבה שאמר שזה מותר, אפילו שליהודי יש רווח עקיף בזה שהגוי אוכל את האורלה שלוש שנים כל טוב.